אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
שמונה וחמש דקות, בוקר טוב. בוקר טוב מנחם מנדל גרוזמן.
בוקר טוב רבי אליהו ביטן.
מה נשמע יקירי?
ברוך השם, אני רואה אותך אוכל איזשהו מכתב כזה.
כן, כן, כן.
מה?
מכתב? מכתב מרגש. כן. מכתב אוזן שמאל.
שנשלח אליך?
נשלח, אני מרגיש שהוא נשלח אליי. כן. אבל כל אחד מרגיש שהוא נשלח אליו המכתב הזה.
מה, מה? מכתב של מי?
מכתב של נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה. הרב גרשון אדלשטיין, מרחוב רעבד בבני ברק.
כן, ראש של
הקונוביץ'. שמכתב לכבוד חג החנוכה. בשבוע הבא.
איפה, אני,
האמת שאני מרגיש שהמכתב הזה קצת נכתב אליך. עשית משהו לא בסדר, והמכתב הזה בדיוק נועד לדבר אליך.
אוקיי.
היית אתמול במופע של צמה?
הייתי אתמול בהתוועדות.
בהתוועדות, צמה. אולי התוועדות, בגלל שאתה חבדניק,
לא, אז אפשר להחריג
אותך. כן, אבל אולי אפשר להחריג אותך מהעניין הזה. אבל בוא נשמע, שבוע הבא חג החנוכה, כלומר, ברכות לחוגגים.
בטח, מה?
אם יש בינינו, אתה יודע, יוונים שפחות חוגגים, מכילה, מכילה, מכילה.
אתם התחלתם,
אתם ביקשנו ביפה, ביקשנו ביפה. ואני גם רוצה להגיד ליוונים, די כאילו עם הקטנוניות. אוקיי, ניסינו את זה, יאללה, עכשיו בואו נגוג.
כן, תצטרפו לצד המנצח, מה ביקשנו?
נסו סופגניות, נסו זה, תנסו להשכיח את זה משהו. טוב. הרב גרשון אדלשטיין, לאחינו, להקריא לך את המכתב?
בטח, בטח.
לאחינו בית ישראל בכל מקום שהם, שלום ורב ברכה.
אז זה כולל, זה גם אליי, וגם אליך, כן. וגם אל אמרם כהן, ונתנאל ינובר שעל העריכה.
כן.
גם לקורל קייקוב שעל ההפקה.
וגם לשרון לרנר, שהחליף אותו ארז שלום.
ארז שלום, שעל הביצוע הטכני. זה גם לשרון לרנר, זה לכולם, זה מכתב לכל אחינו.
לכל אחינו, בכל מקום שהם. בכל מקום שהם. בימים ההם, בזמן החשמונאים...
ינובר, זה מכתב שנכתב אליך.
תאזין, האזן נהנה לדברים. בימים ההם, בזמן החשמונאים, הייתה סייעתא דשמיא, כותב הרב, מיוחדת, שנתבטלה הגזרה, וזכו לעסוק בתורה ולקיים מצוות, בזכות שמסרו את נפשם. וידוע מה שכתב הרמח"ל, שכל תיקון שנתקן, ואור גדול שאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו.
חסידס ממש, נו.
הרמח"ל. ואם כן, בחנוכה כל שנה ושנה חוזרת ההשפעה של תורה ומצוות, והוא זמן המסוגל יותר מכל השנה להצלחה בתורה וגם לקיום המצוות בשלמות. ומכיוון שבחנוכה הייתה ישועה שנתבטלה הגזרה, וכבר היה אפשר לעסוק בתורה, מסתבר שיש בו חיוב יותר גדול לעסוק בתורה. כך כותב הרב. וכבר כתב השלה הקדוש.
לא חייב את כל המכתב, תגיע לפואנטה.
למה? למה? דברים זה. חייב כתב השלה הקדוש, כי הימים הקדושים הללו ראויים ביותר להתמדת תורה מבשאר הימים, על כן השומע ישמע והתעורר בימים ההם ביתר סט בתורה ובמצוות. חוזר ללשון הרב עצמו, ולכן יש להתחזק ביותר שלא יהיה רפיון בתורה מזמנים קדושים אלו, וחבל על כל רגע שמפסידים מתורה בימים אלו. עכשיו בעצם מגיע תורף העניין. ופשוט, כי חלילה, מי לבטל את הזמן היוקור באירועים שאין ראוי לבני תורה להשתתף בהם. ועד הרבה, בימים קדושים אלו ראוי להיות מויסי ואוילך בעסק התירה. ואנו מקווים שבמוסדות התורה ימשיכו בעסק התורה כפי שצריך. מקווים שבמוסדות התורה ימשיכו. ובחלי התורה ובתי המדרשות יתחזקו בעסק התורה ויוסיפו על הקוידש בקיום סדרי לימוד מיוחדים. ימי החנוכה מסיים הרב הם ימים הראויים ומסוגלים לדבקות בתורה, כמובן, כל אחד לפי כוחו, אם יישוב הדעת הוא בשמחה, ומישהו חכם ובר דעת יבין את זאת.
כן.
מי שלא, לא. ויזכה על ידי זה להצלחה בתורה כל השנה, ויהי רצון שזכות התורה תגן עלינו ועל כל ישראל, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, האמן.
יפה.
עכשיו הוא חתום על זה וחתומים על זה יחד איתו, כל חברי מועצת גדולי התורה. של דגל התורה.
אז זה על חנוכה.
זה על חנוכה, אבל גם על אירועים.
לא נראה לי, לא חושב.
אני אומר לך מה יצא, והיום חשוב לדעת שיש פרשני הרב.
לא נכון, כי זה אירועים של עכשיו יד כיסלב, זה עכשיו, הוא מדבר על חנוכה.
לא, לא אירועי יד כיסלב, אבל למשל אירועי צמה נראה לי.
לא נראה לי.
חלק מעניין.
לא נכון, זה שנה שעברה היה.
ככה פירשו, ככה פירשו.
מי פירש? מה פירש?
לא, אני אומר לך מה, איך זה נתפס...
לא מתאים, דבר ראשון לא מתאים, לא?
יש היום, אתה צריך להבין, יש היום את מעמד הרבנים, ויש מעמד הגבאים, ויש מעמד הצייצנים.
כן.
ומעמד הצייצנים, שפעם בעבר זה היה, אתה יודע, אנשים מחוץ למחנה, שזרקו, כן. זה תובנות. היום זה ממש, אתה יודע, אנשים שעומדים בקשר עם בתי הרבנים, והם אומרים להם, תקשיבו, תנו דגש לשורה הזאת של האירועים של חנוכה.
אז חנוכה, זה לא קורה בחנוכה, כל האירועים האלה.
בסדר, נו, בשבוע של חנוכה, מה אתה עכשיו נהיה לי קטנוני? חזקת?
כן.
כן.
אבל יש פה, אתה יודע, שורה שכאילו, אתה יודע, אנשים, היא מובלעת, כן, אבל...
אתה רוצה לראות את המכתב בעצמך?
לא, לא, אני אומר, יש פה שורה, לא, אתה קראת אותה. אני רק רוצה לשים עליה דגש, כי היא ממש מבטאת תפיסתו החינוכית של רב גרשון אדלשטיין, כל אחד לפי כוחו. שזה ממש הוא מאוד, ואגב, גם קמו עליו מבקרים, ומה זה כל אחד לפי כוחו, כאילו אתה מנתחיל, כל אחד צריך להתאמץ יותר מכוחו, כל אחד יכול להיות שפיץ, כל אחד, כאילו זה כאילו איזושהי פיזור כזה, כן, כל אחד לפי כוחו. נכון? מדובר בזה הרבה.
מעניין.
לפי כוחו, זה גדר אצלו.
מעניין, מעניין מאוד, מה שאתה נוגע פה. טוב,
בוא נביא שאתה מחבלים, נגיד, לא יכתבו דבר כזה.
בטח שיכתבו,
לא יכתבו, לא כל אחד לפי כוחו.
בטח, כוחו, בטח כוחו. מה אתה חושב שדורשים מבן אדם לזרוק סטנדר שהוא מעבר לכוחו? נוגע. 8:11, נאמר שמאזינים ומאזינות שהתחזקו מהדברים רשאים ושאינם בנהיגה, רשאים לכתוב לנו ל-055-966-3991 באיזה רשם לראות נפלאות. מנחם מנדל, אתמול הודלפו פרטים מהסכמי הדת, כך הם נקראים, הסכמי הדת עם יהדות התורה.
ועדת ניתנה.
הוועדת ניתנה בשושן הבירה, ואני חייב לומר שזה מתקבל בהמון ביקורת. מה זאת אומרת? זה מתקבל מביקורת מצד אנשים שאומרים אוי 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 אוי, אבל גם ביהדות התורה אומרים, רבותיי, סעיפים קטנים, מה קרה ליכוד רגע לפני החתימה, אנחנו מגלים את זה בתקשורת, מה שנקרא, זה לא גפני זה שהדליף להעמיד סגל, אוקיי? זה לא גפני זה שהדליף להעמיד סגל את הפרטים.
למה? כי זה כאילו מבחינת החרדים זה לא מספיק?
לא, מבחינת החרדים זה כאילו עכשיו מביא עליהם עליהם. אומרים, אם זה בפרטים, אתה יודע, הקטנים, כאילו הליכוד הולך ומצטחצח על זה. דיברנו הרי שנתניהו הופך להיות הגורם הממתן בממשלה החדשה, ואפשר לראות את זה לאורך כל השבועות האחרונים. הבוגר אחראי, דרי, להערכתי דרי, תקשיב מה, אני אומר לך, דרי הולך להיות הגורם הממתן בממשלה, אבל ההסכמים הללו, בין השאר, אתה יודע, אתמול בפתח המהדורה של 12,
נו.
פורסמו הפרטים הללו, בין השאר, אתה רוצה לשמוע את ההישגים?
כן.
בהסכמי הדת?
כן.
הליכוד יבחן טענות יהדות התורה בעניין הפעילות המסחרית בשבת.
טוב, כלום, זה לא סעיף.
למה?
הליכוד יבחן, מה הסעיף פה?
שיהיה, אתה יודע, ישיבה שהליכוד יבחן.
שכח, אוקיי, לא סעיף, נו.
וכן תיבחן הקמת מאגרים מקומיים של חשמל כשר בשבת.
לא סעיף.
מה קרה, הכניסו את הגנרטורים.
וכן תיבחן, נו, באמת.
בנוסף יצורף נציג מטעם הרבנות הראשית לישראל בוועדה מתירה עבודות בשבת.
מה?
נציג מטעם הרבנות הראשית בוועדה מתירה עבודות בשבת.
אוקיי, אני מוכן לחתום לך עכשיו, אלי. עכשיו הסכם עם עורך דין שאני חותם לך שאני מוכן לבחון הענקת מיליון דולר לך.
לך.
מוכן. הרגע.
ואתה מוכן אפילו שנציג מטעמי ישתתף בוועדה.
לגמרי.
מה שאתה אומר זה דבר גדול. אתה אומר בניגוד, נגיד, להסכמים של הציונות הדתית, או של עוצמה יהודית, או של נועם, שבאמת באמת דרשו דברים שאחרי זה יהיה בעיה.
כי המנהל האזרחי תביא אותו אליי.
החידוש כאן הוא מה לא נדרש. לא נדרש הישגים, נדרש בחינה. ומדובר בפוליטיקאים משופשפים מאוד, שהם יודעים שכשהם לא דורשים משהו, הם לא דורשים משהו.
תחשוב שבוקר אחרי חתימת ההסכם, כן, אחרי הקמת הקואליציה, כן, גפני יגיד לנתניהו, הלו, הבטחת.
לבחון, נתניהו אומר לו, אבל אני בוחר.
נתניהו אומר לו, אוקיי, אוקיי, כוח שנייה רגע. יישב עם עצמו ככה, יניח את כפות ידיו על מצחו, ככה יתבונן, יבחן, ישן גפני.
טופל, טופל. עוד בהישגים שהוצגו, עוד בהסכם, אתה רוצה לשמוע עוד מההישגים? הממשלה תקים ותממן גופים שיענו על שאלות הלכתיות. סיסו ושמחו.
מה זה אומר?
סיסו ושמחו. שיהיה לנו במקום, אתה יודע, שוט אס-אמס, יהיה לנו משרד.
אני אומר לך שגם זה לא מחייב.
אני גם רוצה לדבר רגע על הדבר הזה. היום אתה רוצה לשאול מוץ...
אתה יודע, הממשלה כבר מממנת.
לא, זה ודאי, אבל אני אומר יותר מזה.
מה זה רבני ערים?
אני יותר מזה, יותר מזה. היום אתה רוצה לשאול שאלה הלכתית, אתה מתקשר לאיזה מוץ, מתקשר לרב, קבל תשובה. יש אפילו, אני חבר בקבוצת וואטסאפ, מיד שואל, מיד מקבל. עכשיו זה יהיה שירות ציבורי, כמו לחכות בדואר. אוקיי? כמו לקבל בדואר, אתה רוצה לדעת מה זה? תחכה, יש.
זה כמו משרד הפנים.
בדיוק, כמו משרד הפנים.
סליחה, אני מקווה שאין ילדים באזנה, כן, אבל אנשים...
דרכון, יתנו לך בג'אסר עזרקה, לך תוציא דרכון.
שאין ילדים באזנה עכשיו, כן, אבל אנשים ירוצו עם ארץ, כן, יעמדו שם בתורים, אחי, של משרד הפנים.
יפה, בדיוק.
אחרי חצי שנה, כאילו, מותר.
מותר.
כבר נולד
מותר,
הילד.
כן, נולד הילד. לצד, ולצד מימון מערכי הגניזה, המדינה תממן את מערכי הגניזה, יורחבו החופים הנפרדים בארץ.
שכוח.
שזה, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, זה ממש סעיף, זה לא אומר לך בו סעיף בו אנחנו נחנך אנשים לחופים נפרדים, יהיה עוד חופים נפרדים, וכן, תור מתשלום ארנונה לבתי אלמין, אכפת לנו? לא, להפך, עד הרבה. מה זה תשלום ארנונה לבתי אלמין? לא משנה. כן. לצד עוד רשות, כמו קבורה בקרקע ולא בקומות, שזה סיפור מעניין, אני רק חייב להגיד לך בשורה, הדרישה בקומות, הקבורה בקומות, אתה יודע איך זה הגיע?
מה, זה הלכה?
זה דרישה של שס.
ברור.
הייתה דרישה של שס, ועכשיו, בהסכמים הקואליציוניים, יש דרישה שאם בן אדם רוצה קרקע, יקבל קרקע.
כל הסעיפים הללו, כולל אלה שלא נכתב בהם ייבחן, אלא יוקם, גם לא מחייבים.
לא, טוב, לא נורא, לא נורא, לא נורא.
אנחנו נדבר גם על זה, אנחנו נדבר גם על תאונת הבנייה הקשה מאוד והטרגית שהראה אתמול. פועלים פשוט נופלים אל מותם, זה דבר נוראי, וזה זה קורה בגלל ש... חוסכים בכסף על מצעי בטיחות. זה הכל עניין של כסף, ומי שסובל מזה זה אנשים שעובדים בזיעת כפם. נדבר גם על זה. בפתח השעה הבא כמובן יעת כיסלב, הרב משה שילת יהיה איתנו. גם נדבר עדיין, גם היום, הדוח העוני האלטרנטיבי. כן. וגם פינת צפון דרום ופינת האוכל, הרבה
פינת
עניינים.
פינת הסופגניות.
אנחנו נתחיל.
אנחנו נתחיל.
מנדי ביטן.
שני פועלי בניין מנחם מנדל נהרגו אתמול בשעות אחר הצהריים בקריסת פיגומים באתר בנייה בגבעת זאב בסמוך לירושלים. שלושה פצועים נוספים טופלו במצב קל ואחד מהם הועבר לבית חולים כשהוא במצב בינוני. אני רוצה רגע להקריא לך את העדות של חובש מדה שהגיע למקום. כשהגענו הייתה עמולה ושמענו צעקות, ראינו ערימה של פיגומים שקרסו מגובה. בבניין בין 12 קומות, הבחנו במספר פועלים שהתהלכו במקום לאחר שלקו בהתקף חרדה. ניסינו להשיג מידע ממנהלי האתר, כמה פועלים עבדו במקום באותו זמן, כדי לוודא שמאתרים את כולם. מתחת לפיגומים נלכדו שלושה פועלים. הראשון חולץ בהכרה מלאה כשהוא סובל מחבלות בבטן ובגפיים. לאחר דקות ארוכות חולץ פועל נוסף, גבר בשנות ה-30, בגיל שלנו מנדי, עם חבלה רב מערכתית, כשהוא ללא סימני חיים. ובתוך זמן קצר נאלצנו לקבוע את מותו. לאחר כמעט שעתיים, בפעילות חילוץ מורכבות וממושכות, חולץ הפועל השלישי שנלכד, כשהוא ללא סימני חיים, ומותו נקבע במקום.
זו לא הפעם הראשונה, ולא השנייה, ולא השלישית. אנחנו רואים את זה יותר ויותר.
40 פועלים רק בתחילת השנה.
ואפשר למנוע את זה? הדס תגרי, מנכלית הקבוצה למאבק בתאונות בנייה, שלום. הדס?
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב, כן. אירוע נורא והיום, ושוב עולה השאלה, למה?
כן, תראה, התאונה אתמול התרחשה מעבר לקו הירוק, ושם המצב הוא חמור במיוחד, בגלל שחקיקת הבטיחות התעסוקתית לא הוחלה באזור יהודה ושומרון, לכן בעצם אין נורמות, ומנהל הבטיחות לא מפקח, וגם העובדים הללו, שני העובדים הללו שנהרגו אתמול, לא יספרו במניין תאונות העבודה הקטלניות בישראל.
זאת אומרת, הם לא יגדילו את מספר ה-40 שאנחנו מדברים עליו, שהוא מספר שהוא בתוך גבולות הקו הירוק.
כן, אני באמת אולי יודעת, אנחנו מדברים על 36 עובדים שנהרגו בתאונות עבודה באתרי בנייה, אבל סך הכל 70 עובדים שנהרגו מתחילת השנה בתאונות עבודה בכלל תחומי התעסוקה.
כן.
ואומנם המצב בתחום הבנייה הוא חמור במיוחד, אבל גם בתחומים אחרים, מפעלים וכו', אנחנו... עם מצב בטיחות מאוד קשה. טוב, אנחנו, אמנם בוא נגיד שבשש-שבע שנים האחרונות, מאז שהתחלנו לפעול בנושא, מאבק בתאונות בניין ותעשייה, יש שיפור, יש מודעות, הנה, מדברים על זה בתקשורת, לפחות כשקורה איזשהו אסון ככה גדול, אבל עדיין אנחנו רואים שהמצב לא מאוד השתפר, אם אנחנו מסתכלים על שלוש השנים האחרונות, אפילו מספר מפקחי הבטיחות התעסוקתית, ירד. ולא עלה. במידה מסוימת, כן, לפני שנתיים היו 90 בכלל תחומי התעסוקה, היום מדובר על כ-70, למרות עשרות תקנים לא מאוישים.
איך זה קורה? יש עשרות תקנים לא מאוישים, הנושא הזה הוא על סדר היום הציבורי, אנחנו סופרים את מתנו עוד ועוד, ומורידים את מספר הפקחים?
כן, אני חושב שיש באמת קצת איזושהי טעות, מצד אחד, באמת, יש יותר עיסוק תקשורתי, אני אומר שוב, באמת בחלונות זמן שקורים אירועים כאלה ואחרים, אבל בסך הכל הנושא הזה הוא לא נמצא מספיק לסדר היום, ואנחנו רואים את זה במשרדי הממשלה. בוא ניקח כדוגמה, מנהל הבטיחות התעסוקתית, שהוא ברגולטור הראשי לבטיחות עובדים, עבר בשש שנים האחרונות הלוך ושוב במסגרת זרוע העבודה ממשרד הכלכלה למשרד העבודה והרווחה. הוא חזר לפני שנתיים למשרד הכלכלה בראשותה של אורנה ברביבאי. עכשיו, כשאנחנו מנסים לעקוב מה הולך לקרות במסגרת הדיבורים על הסכמים הקואליציוניים, אז מדברים על אולי אפילו לפרק את זרוע העבודה, כי גורם פוליטי כזה רוצה את ההכשרות המקצועיות, אבל הוא לא רוצה את הרגולציה על זכויות עובדים ועל בטיחות עובדים. זה נושא שכל הזמן נדחק לקרן זווית. הוא לא מספיק מעניין, הוא לא, אין שר או שרה שרואים בנושא של בטיחות עובדים ובנושא זכויות עובדים והמצב של עובדים בישראל כנושא שהוא הנושא שבראש סדר העדיפויות שלו או שלה. ואנחנו רואים, ניתן דוגמה, יש תקנות שכבר שלוש שנים נמצאות בצנרת להרחבת האחריות לבטיחות באתרי בנייה, שאמורות לשפר את המצב ולהרים את האחריות למעלה, שלא תיתקע ברמת מנהל העבודה, אלא תעלה למעלה לבחירים בחברות הקבלניות והיזמיות, שהיום אין להם שום אחריות בחזיקת הבטיחות, וגם תאפשר בצורה אולי יותר אפקטיבית להגיש כתבי אישום בעקבות תאונות קטלניות. שלוש שנים התקנות האלה תקועות בצנרת, כמעט מוכנות.
אז אם
אני הייתי... למה לא הותקנו על ידי שרת הכלכלה היוצאת?
שאלה גדולה, שאלה גדולה שצריך לשאול אותה שוב ושוב.
ובעיקר מה הולך לקרות עכשיו?
אז בוא נשאר, אנחנו עדיין לא יודעים משר הכלכלה, נראה שזה יהיה שר, אפילו שמו של ישראל קץ עליו, אנחנו עדיין כמובן רק בשבוע הבא נדע. אבל בואי נשאל, שר הכלכלה, מה שהיה בעבר שר התעשייה, שר העבודה, ייכנס לתפקידו והוא מרים טלפון אלייך אגר, הדס, סליחה, ומבקש ממך, בואי תגבשי לי את מה שאני צריך לעשות בחצי שנה הקרובה, כדי ליצור שינוי דרמטי בנושא הזה. מה הפעולה?
כן, הדבר אחד בסיסי זה שאין היום הרתעה על הפקרה של בטיחות של עובדים. ויש יכולת למנהל הבטיחות להטיל סנקציות. אבל זה לא כל כך קורה היום. זאת אומרת, יש היום סמכות להטיל עיצומים כספיים, אבל זה לא כל כך קורה. יש היום סמכות, זה לא בתחום של מנהל הבטיחות, אבל גם מגורמים אחרים להטיל סנקציות. יש סמכות למשרד הכלכלה להגיש כתבי אישום על הפרות בטיחות, וכמעט זה לא קורה. דיברתי על התקנות הללו, התקנות להרחבת האחריות לבטיחות באתרי בנייה.
הם צריכים לעבור הליך של חקיקה או אישור של ממשלה?
התקנות מותקנות על ידי השר, הן בסמכות של השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אז התהליך הוא שהשר חותם, מגיש לוועדה בכנסת, שאנחנו עדיין לא יודעים מי יעמוד בראשה, ויש תהליך של דיון, והתקנות הללו מאושרות. עוד נקודה, הכשרות בטיחות לעובדים בענף הבנייה. יש היום מצב אבסורדי שבענף התעסוקה הכי מסוכן, חוץ מאשר הכשרה לעבודה בגובה, אין חובה לתת הכשרות בטיחות לעובדים בענף. שוב, משהו שמדובר עליו כבר כארבע שנים, הייתה התחייבות של, אז היה משרד העבודה, ואז זה עבר למשרד הכלכלה, לא משנה, לחוקק חובת הכשרת בטיחות כזו, זה לא קרה. עוד נקודה קריטית שצריכה לקרות. דיברנו, זה נשמע משעמם, על מספר מפקחי הבטיחות, אבל מה לעשות, בסופו של דבר, צריך את האנשים שהלכו לשטח ויבדקו את המצב ויטילו צווים ויטילו עיצומים כספיים כשדברים חוזרים על עצמם, הפרות הבטיחות, לאייש משרות תקנים שקיימים, לאייש משרות נוספות. נקודה נוספת, מדיניות פיקוח ואכיפה, עוד דבר שאנחנו מדברים עליו כבר כמה שנים. לא מספיק שיהיו מפקחים, צריך גם להפעיל אותם בצורה אפקטיבית. אנחנו רואים שיש פערים מאוד גדולים בין האכיפה והפיקוח שנעשים במקומות מסוימים, לעומת מקומות אחרים. אני יכולה לומר, כי בצד החיובי, ככה, מאוד בזהירות, שכן, בשנים האחרונות, אנחנו רואים סיפור ברמת הבטיחות אצל החברות הגדולות. יש שם יותר מודעות, העיסוק התקשורתי בזה, שיודעים שהתמונות התפרסמו, אני חושב אצל רשם הקבלנים, אנחנו רואים שם תהליכי שיפור. מה זה אומר? לא שרצה ורוד, כן? אבל מה זה אומר? זה אומר שאנחנו, כי רמת התאונות לא ירדה. אנחנו עומדים על אותו מספר של תאונות בשנתיים האחרונות, מספר התאונות הקטלניות בעלתת הסופה בכלל, זו בנייה בפרט. אותו דבר, 70 הרוגים, וכל הרוג זה קצת קרחון של פצועים. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רואים יותר ויותר תאונות שקורות באתרים קטנים, ביישובים קטנים, במפעלים. אז צריך לשנות,
את אופן הפיקוח ואת התפיסה גם הציבורית. לנו אגב כעיתונאים יש גם תפקיד בנושא הזה, ולכל אחד ואחד, מי שלמשל אני אומר מהמאזינים שלנו מהדהד את עצמו ברשתות החברתיות ואת הדעות הפוליטיות שלו, תעדדו גם את המקרים הללו. זה באחריות שלכם, יש לכם קול. מי שבטח שעסוק בפעילות ציבורית, לשים לב לדבר הזה. אנשים שיש להם, שמנהלים פרויקט בתוך הבית שלהם, שישימו לב לשאלות הבטיחות, לפיגומים, לקסדות, לכל הדברים הללו. זה גם אחריות של הפרט, וכמובן גם אחריות של המדינה. הדס תגרי, מנכלית הקבוצה למאבק בתאונות בנייה, רוצה להודות לך על השיחה הזו. כואב, אבל תודה על העבודה שאתם עושים.
מנדי ביטן.
837
עכשיו. מנדי ביטן כאן מורשת, חוזרים אלינו. ביטן, אתה רוצה לספר לי, זה עניין עם פסולת אלקטרונית?
70%, שים לב, מתחולת הפסולת הרעילה בישראל היא פסולת אלקטרונית. מה זאת אומרת?
בטריה שזרקתי לה?
בטריה, אבל פעם זה היה בטריה. אתה מבין, שאנחנו היינו ילדים, זה היה בטריה. היום תחשוב שכל דבר שאתה מתעסק בו הוא אלקטרוני, אוקיי? מחשבים. לכל אחד יש מחשב בבית, מחשב בעבודה, לפעמים מחשב נייד גם לנסיעות בדרך, מכשירים סלולריים, כמובן לצורכי פרנסה וקירוב רחוקים מלבד, פלזמות לצורכי הקרנת שיעורי תורה וזה, כל הדברים הללו, המון מכשירים חשמליים, והם הופכים להיות פסולת מהר מאוד, זה לא נשאר לך 10 שנים מסך, אתה כל 3-4 שנים מחליף, זה נהיה נורא נורא זול.
ומה עושים עם המסך הישן? זורקים?
זורקים, אתה מסתובב ברחוב, עומדים לך מסכים כמו בני אדם, אני ממש רואה כי הם... כאילו זה כבר מעוצב כמו בן אדם, לאן המסך מסתכל?
כן.
ועוד פסולת ועוד פסולת, וזה פסולת נורא נורא רעילה.
זהו, מה ההבדל בין זה לכל הפסולת שיש?
בוא תלמד, אתה רוצה ללמוד?
אני רוצה ללמוד.
אז הנה בוא נלמד, שלום ובוקר טוב לנותן דותן קבק.
בוקר טוב.
מנכ"ל תאגיד מאי למחזור פסולת אלקטרונית. מה כל כך, למה הפסולת אלקטרונית היא הרבה יותר גרועה?
מה זה, ברגע שאין חשמל, זה פלסטיק ושבבים? אני יודע מה יש שם בתוך המסך, מפרקים את זה.
אתם שניכם צודקים.
שנינו צודקים, זה אי אפשר אף פעם.
אנחנו לא התווכחנו.
אתה חייב לתפוס צד אותה. או אני או.
אני אסביר מדוע, כי המכשיר שאני מדבר פה עכשיו, הסלולרי שלי, הוא פלסטיק וסוללה תקינה ומעגלים חשמליים, והוא לא מזיק ולא מזהם אף אחד. אבל כשהוא מסיים את חייו, הוא הופך להיות פסולת. עכשיו, מה הבעיה? התחלתם בזה ואתם בקיאים בנתונים. 70% מהמזהמים הסביבתיים נגרמים בעקבות אותה פסולת, בעקבות אותו טלפון שאני עכשיו מדבר עליו איתו ומגיע לסוף חייו. כי הוא מכין מתכות כבדות שלא מתקלות במהלך הזמן. קשה מאוד למחזר אותם בתהליכים מהזהמים בעצמם. סוללה, ליטיום ועוד מרכיבים כאלה שבסוף מזהמים, אנחנו נושמים אותם, אנחנו שותים אותם, במידה והם לא ממוחזרים כמו שצריך. אם הם מטופלים כמו שצריך, אין בעיה. עכשיו, תקשיבו, רק 3% מהפסולות שאנחנו זורקים כל יום, מהשאריות של האוכל שלנו ומהבגדים והשולחנות, רק 3% זה פסולת אלקטרונית. אבל היא מהווה 70% מהזיהום. פה נעוצה הבעיה.
זה מדהים, רגע, בעצם, תשמע, זה לא רק מדהים, אבל מצד שני זה מעודד, כי אתה יודע, נגיד אם אומרים עכשיו, חברים, צריך להתחיל למחזר את כל שקית צ'יפס ריקה שמרוקנת שאתם זורקים לפח, זה עניין אחד. עכשיו, פסולת אלקטרונית כל כמה זמן, כמו שאתה אומר, 3%, אני לא זורק כל יום. עכשיו, אם היו אומרים לי, תקשיב, זה הסיפור. זה הסיפור, פעם בשתה זורק איזה מחשב לפח, אל תזרוק לפח, לך למחזר, וואלה, הייתי עושה את זה.
מה הבעיה? מה מעצים את הבעיה? תרבות הצריכה שלנו והטכנולוגיה, שני דברים מקבילים, אבל מזינים אחד את השני. אני חייב להחליף טלפון כל שנה, כי יוצא דגם אייפון זה או אנדרואיד כזה ואחר. הצ'יפ בטלוויזיה יותר טוב, יש 8K, 16K, וזה לא נגמר.
כן, שיעור תורה ב-8K זה עולם אחר.
נכון.
לכל ילד, לכל בן משפחה הוא חייב טלפון, הוא חייב, זה רק הולך ומתעצם. האוכלוסייה הגדלה, אנחנו צורכים יותר. הטכנולוגיה, קצב ההתפתחות הטכנולוגית הולך וגדל. הוא לא נעצר. משנה לשנה הפערים הולכים בדיוק. עכשיו זה מזין אחד את השני.
דותן, בשיחה הקודמת
מוכרים לנו במדינה 200,000 טונה של מוצרים חשמליים.
אבל אנחנו...
רגע, אבל מצד שני, סליחה, רבנו, סליחה, אני חוזר לאופטימיות האפשרית פה. כי בסופו של דבר...
יש אופטימיות בסוף הסיפור, כן.
רגע, לא, בסופו של דבר...
אנחנו פשוט לא נגיע לזה היום, לאופטימיות.
רגע, רגע.
בסוף, בסוף תהיה, כן.
אתה מבין מה זה ליצנות אחת דותן? ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות,
זה... אני לא מאמין שאתה לוקח את דותן לצד שלך.
זה נאמר על ביטן, זה נאמר על ביטן.
לא בסדר.
אני אוכל לזה כל יום, תתמודד. קיצור, אוהב אותך ביטן. תקשיב, העניין הוא, כמה שתרבות הצריכה והחלפות, וזה עדיין, אתה יודע, אנחנו לא זורקים טלפון כל יום, כן? לכן אני אומר, זה יותר קל, אם אתה אומר, שמיעו, רוב הזיהום זה זה, אז אני אומר, אוקיי, אז אני יודע, פעם בחצי שנה שאני זורק איזשהו מכשיר חשמלי לפח.
אז תראה מה עשינו.
עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו.
אתה יודע מה הבעיה היא? שמשגעים אותנו על מלא דברים שהם גם מזיקים, אבל הם לא הסיפור המרכזי. על כוסות חד פעמים, על פי. היו ממקדים אותנו, אומרים לנו, תקשיבו. את זה, לזרוק למחזור.
זה שפסולת אלקטרונית היא מאוד מזהמת, זה נכון, היא הכי מזהמת, זה נכון. אבל גם הפתרונות האחרות,
אין בעיה, אבל 70%.
אבל 70%. אז תראה מה עושים. יש כמה דברים שאנחנו...
ואני רוצה, סליחה, לפני שאתה אומר מה עושים, אני רוצה להגיד שבשיחה הקודמת עם דותן למדתי, שכל פעם שאתה, נגיד, קונה מכשיר חשמלי ויש מוביל, המוביל חייב על פי חוק לקחת את המכשיר הישן, אתה צריך להודיע לו לפני, ובאמת אני החלפתי מכשיר חשמלי בבית, בגלל השיחה עם דותן אני למדתי את זה, הודעתי לו, לא, וזה היה מכשיר חשמלי שאסור להגיד.
נו, שיעורי תורה.
שיעורי תורה. ומוביל הגיע, ואמרתי לו מראש, תקשיב, אני מבקש שתפנה את המכשיר, ובקום אם לא הייתי באמת זורק אותו לרחוב, אני חייב להגיד, והוא באמת פינה את זה. אז הנה, למדתי משהו, אני רוצה גם ללמוד משהו היום.
יפה.
אז כמה דברים. אחד, נכון, זה מנגנון שנקרא take back. היום כשאתם קונים מוצר חשמלי חדש, אתם זכאים לאיסוף המוצר החשמלי מהבית ללא תשלום. בוא נניח, והחלטת לקנות מקרר, אבל לא רוצה לזרוק את המקרר הישן, כי הוא עדיין עובד. עבר חודש, נרוץ בזמן, והוא התקלקל. מה אתה עושה איתו עכשיו? לא, כבר קנית, כבר אין מוביל שבוא לקחת. כנס למוקד 106.
אני רגע, תקנה עוד מקרר, ואז שחזיר את הראשון.
קנה עוד מקרר. לא, כנס למוקד 106, יש שם לינק בדרך כלל לאתר של תאגיד מי, שעובד מטעם המשרד להגנת הסביבה. תזמין פינוי יהודי ביום פינוי. אנחנו, תאגיד מי, עושים, יש לנו מנגנון שנקרא איסוף מהמדרכות.
כן, אבל איך אני יוריד מקרר מקומה שלישית למדרכה?
אין בעיה, 50 שקלים נעלה לך גם הביתה.
וואלה.
כן, צנוע.
אז ספר לנו רגע מה זה תאגיד מי, זה תאגיד ממשלתי, מה זה בדיוק?
תאגיד מי הוא תאגיד שעובד מטעם המשרד להגנת הסביבה. הוא תאגיד פרטי, אך הרגולציה מוכתבת לנו ומפוקחת על ידי המשרד להגנת הסביבה. אנחנו למעשה גוף הביצוע של המשרד להגנת הסביבה. לטובת המחזור. אז סיפרתי לכם על המנגנון טייק בק, סיפרנו לכם שאנחנו גם מסתובבים ברחובות,
כן.
אל מול קריאות של תושבים ואוספים. אני אספר לכם שיש לנו גם ביישובים שחתומים עם תאגיד מי, תשתית שפרוסה, מתקנים לאיסוף פסולת אלקטרונית גדולה, קטנה, בגדלים שונים בהתאם לצורך.
עכשיו מה אתם עושים איתם? איך ממחזירים את זה?
אנחנו דואגים שכל המוצרים האלקטרונים והחשמליים האלה יגיעו בסוף למתקני מחזור מורשים, שם הם עוברים תהליך עיבוד, וממוחזרים חומרי גלם חדשים, שהם הם עושים שוב פעם מכונת כביסה או טלפון או מזגן.
וואלה.
מעניין, תגיד, אבל אם זה כאילו עדיין טוב, כי הרבה פעמים אנשים מחליפים, למשל מקרר, אנשים מחליפים, והמקרר הישן עדיין עובד.
אני אספר
לך מה אני עושה.
מה אתה עושה?
אני לא, מכשירים חשמליים שעובדים, אני לא זורק. אני מפרסם בבניין שאני גר בו, שואל את החברים, את המשפחה, תמיד, אני פרטי, והציבור שמאזין לנו, תעבירו מכשירים שעובדים, הלאה, תמיד יהיה מישהו שיקח את זה.
אתה שכחת שאתה מתראיין אצל חרדים, אנחנו חושבים איך אנחנו מתקדמים פה. אפשר לקפוץ אליכם למתקני מחזור לפני שהם מחזירים?
לבדוק, לעשות סיבוב, אולי ככה להתארגן על איזה מדיח?
לא.
למה?
כי מתקני מחזור הם מפעלים, הם סגורים.
אתה אומר פה, איפה תאגיד מים הרוויח מנחם מנדל? פה הוא נכנס, מה אתה חושב שאין שם?
בסדר, זכותו מתפרנס, מה הוא חושף את זה?
אנחנו מרוויחים
את זה. תכניס אותנו כידידי מי.
אתם מוזמנים לבקר תמיד
וללמוד.
אני גם שמח שהתפניתם אגב ונתתם לנושא הזה במה. הוא באמת חשוב, הוא באמת מזהם.
לא, האמת היא שאני, סליחה, אני מעודד מהעניין הזה. אם אתה אומר לי 70% תשמע, אני כל הזמן חשבתי שהעולם קורס על הפלסטיק הזה, ואני קשה לי עם פלסטיק. הוא יודע שזה חשוב וצריך וכו', אבל הוא אומר, 70%, בוא לא, מה הבעיה? אגב, עכשיו החלפתי מכשיר, והוא תקוע עליי בבית עדיין.
מי זה? מה זה?
שורי תורה גדול כזה.
מכשיר שורי תורה, נכון?
תודה ששיתפת, יש לי גם פתרון לזה. בדרך, תעצור באחד מתחנות הדלק, או בשופרסל, או בעינות ביטה, או כל המשווקים האלה. יש להם פחים לאיסוף פסולת אלקטרונית. תזרוק את זה בדרך.
יכול להיות, או שתתקשר לתדלק.
לא, אני יכול לקחת את זה בעצמי, אני לא כזה חלשלוש.
לא, בסדר, אבל אם יגיעו אליך, תכין
להם כוסית. לא, לא ישגע אותם, לא ישגע אותם בשביל זה.
דותן קבק, מנכ״ל תאגיד.
תקשיב רגע, אני סליחה על השאלה הלא עניינית. קבק, מה מקור שם המשפחה? אני סקרן.
הסבא מספר שזה ראשי תיבות של קדושים בני קדושים, משפחה של כהנים. לא האמנו לו. הלכנו, עשינו בדיקות DNA.
אתה תמיד אומר, הסבא כאילו עושה קצת מעגל פינות, מה שנקרא. עשיתם בדיקות DNA וראיתם קדושים בני קדושים.
לא, מה ראיתם?
לא, אבל יש גן כהנים וראינו שאנחנו שם.
מה מקור? מאיפה זה מגיע?
מאיזו תפוצה?
רוסיה.
גם אנטי שלנו רוסי.
וקבק זה היה ברוסיה? כאילו השם משפחה?
היה, כן, היה ברוסיה.
מדהים. קדוש בן קדוש, דותן.
דותן, אז מה, בוא נפתח את הראשי תיבות.
אפשר לקרוא לך קדוש בן קדוש?
מה זה לפני, זה ככה קוראים לו?
קדוש בן קדושים, מנכ״ל תאגיד מאי למחזור פסולת אלקטרוני, החכמתנו.
ממש, תודה.
תודה רבה רבה, יקירי. בוקר טוב.
תמחזרו, בוקר טוב.
תמחזרו.
מנדי ביטן.
איי, 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 מנחם מנדל היקר, מנדי ביטן כאן מורשת 922 עכשיו, שים לב, אנחנו עסקנו אתמול בהרחבה בדוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת, ואנחנו מבקשים להתעסק בו גם היום, נתונים קשים מאוד, ששוב, חשפו את מה שאנחנו יודעים על העוני בישראל, התמקדו באמת בהחמרה בעוני ובסיכון לעוני, בשנות הקורונה, שמבחינה הזאת עדיין איתנו לגמרי, וחשפו עוד נתונים מדהיגים. למשל, מספר האנשים שעומדים בפני ניתוק, שנותקו בעבר מהחשמל, שעומדים בפני ניתוק, יש להם עזרה בפני ניתוק מבין נתמכי ארגון לתת. המשמעות של צורת החיים הזאת, בשביל אנשים, אתה יודע, בחורף או לא בחורף, נוראית, קשה מאוד. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לשתיים. בקי קשת.
שלום, בוקר טוב לך, אלי.
עורכת הדין מהפורום למאבק בעוני ומכל רבני, ויענה משה, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
פעילה של רשת הפעילים, ברשת הפעילים למאבק בעוני. אתם רואות את הדוח הזה אתמול, אתם לא מופתעות מהנתונים, בקי.
לא, אנחנו מאוד לא מופתעים. איך בדיוק אמר לנו שיר, הנשמה יורדת לתוך הגוף, והגוף צריך תנאים מסוימים לקיום בכבוד, ולצערנו בישראל היום זה לא המצב. יש מספרים נוראים של אנשים בעוני. מאוד קשה להבין מספרים כשזורקים לך ככה 1,176,000 ילדים חיים בעוני, אבל בעצם אנחנו מדברים על זה שחצי מהאנשים שבעצם קיבלו סיוע, גם נותקו מחשמל, או היו באיום ניתוק מחשמל. אנחנו מדברים על זה שאחד מכל שלושה ילדים אין להם מספיק מה לאכול. אנחנו בעצם מדברים על משהו שהוא צריך להיות הדבר הראשון, שכל אדם שאכפת לו בישראל, וכל חבר כנסת וחבר ממשלה לעתיד הקרוב, חושב עליו ועוסק בו יום-יום. כי זה הדבר הכי קריטי לנו. לכל כך הרבה מאיתנו.
נכון. יענה, את רואה את המספרים שמתפרסמים, ובאמת את המספרים הללו הגדולים, כך וכך מאות אלפים, מיליון וכך וכך, אבל זה דברים שאת רואה בעיניים כל יום.
נכון, אני רואה את זה כל יום, ואני רואה את האנשים שסביבי ופונים אליי, וקשה לי לראות את זה, אם זה ניתוקי חשמל, אם זה חוסר תזונה לילדים, הורים שלא יכולים להאכיל את הילדים שלהם, או ילדים ישנים רעבים בלילה הולכים לישון, ואנחנו מנסים לעזור, אבל אנחנו צריכים שהממשלה הזאת באמת תקום ותרים את הכפפה ותטפל באנשים העניים ותשתף אותם, כי רק הם יודעים מה יכול לשפר להם את החיים, אנשים שחיים או שחיו בעוני, מה יכול לשנות להם, לשנות את החיים ולשפר את רמת החיים שלהם ואיך להרים אותם. אני גם רוצה להגיד אנחנו עסקנו בניתוקי החשמל, אז אני הייתי שותפה שמה, והבאתי כל מיני דוגמאות, גם מהחיים העבר, שגידלתי ילדים שהיו מנתקים מדי פעם, וגם פה משפחות שמנתקים להם, שבבוקר שולחים את הילדים אליי, כדי שאני אכין להם שתייה חמה, שיצאו לבית הספר.
זה מקרים שאת מכירה ביום יום, תספרי לנו קצת יותר.
כן, אספר לכם... אז זהו, אחד המקרים זה שאנשים פה, יש, ילדים, הולכים לישון בלי חשמל, וקמים בבוקר בלי חשמל, ואני עברתי את זה בעבר הרחוק, אני יודעת מה זה. זה דבר שקשה לחיות עם זה. אני לא רוצה כל כך לפרט את החיים שלי, אבל אני חייתי כאלמנה עם ילדים, והיו, כל חודש צריך לעשות טנדנדין או מה לשלם, אם זה את החשמל, את המים, את הגז, או לשלם לבתי ספר, וזה היה מאוד קשה לחיות ככה, ואני מבינה את המשפחות האלה.
נורא והיום, אחד הדברים שאולי לדעתי עוד יותר קשים ומקוממים, זה שהדוח הזה והמספרים האלה והנתונים האלה שמתפרסמים, נתקלים באיזושהי חומה, לפעמים של אדישות, לפעמים של הכחשה, מצד אנשים ש... אולי לא מכירים את זה, אולי מכירים ומתכחשים למה שהם רואים, בוחרים לסגור עיניים, לא מספיק הקושי הבלתי אפשרי, הבלתי אפשרי ובלתי אנושי של ההתמודדות עם מה שאת מתארת, גם ההכחשה והצורך להילחם על כך שזה באמת קורה, וזה באמת הבעיה הכי אקוטית שלנו.
תראה, הדוח הזה כל שנה יוצא, זה לא משהו שהשתנה.
כן.
השאלה, מה עושים עם זה? אני חושבת שבאמת צריכים אנשים להיות שותפים איתנו ולפעול למען העוני. יש לנו רשת פעילים ארצית שאנחנו פועלים, מנסים, הצלחנו להרים דברים בשנתיים האחרונות. אנחנו שותפים, וברגע שאנשים שומעים, אתה יודע, או שמתעלמים, או, אבל בן אדם צריך להבין שאנחנו אנשים מוסריים ואנחנו יהודים. ואנחנו צריכים לעזור אחד לשני, ולהיות אכפת מהשני, כי זה יכול ליפול יום בהיר על כל אחד, אף אחד לא רוצה להיות אני. עניות זה לא גזרה, זה פשוט ממשלה כושלת שלא מתעסקת בעניינים האלה.
כן, ממשלה כושלת שמנסה להאשים את העניים בעוניים. בקי, אני רוצה לחזור אליך, כי באמת יענה דיברה על הצעדים שיש לעשות, ואתם... גם בפורום וגם בפעילות שלך, גיבשתם צעדים שבהם אפשר לנקוט, הממשלה יכולה לנקוט, לא משנה אם זה המלצות של ועדת הללוף וצורות נוספות, שאיתם אפשר להתמודד בדיוק עם הטרגדיה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הנוראית הזו של העוני.
כן, בהחלט יש מה לעשות. אני מתחילה במה שבעצם כבר, אני לא צריכה לתכנע, כי ככה ש"ס לקראת הבחירות, הבטיחו לנו מיליארד שקל. בבסיס התקציב לביטחון תזונתי, אני אומרת בבסיס התקציב בהדגשה, כי בבסיס התקציב אומר שזה כל שנה, לא כל שנה עוד פעם צריך לשכנע, ודיברו על מיליארד שח לביטחון תזונתי, זה לא מספיק, הדוח של התת אומר שזה לא יספיק, אבל זה יהיה צעד מאוד מאוד משמעותי קדימה של לקיחת אחריות של המדינה. אבל בנוסף הם הבטיחו עוד דבר, רשות למאבק בעוני. עוני זה דבר רב-מימדי ומורכב. אחד הדברים שצריך זה עבודה בין-משרדית, הדוקה ומשמעותית, שלא הופך למאבק בין המשרדים, אלא לשיתוף פעולה שבעצם מניב יעד מדיד, בעצם קובעים בכמה צריך להוריד את העוני כל שנה. ואנחנו יודעים לעשות את זה. המדינה יכולה לקבוע יעדים בנושאים כספיים וכל מיני דברים, ואנחנו יכולים גם לקבוע יעד. בתור מדינה אנחנו בוחרים שהכי חשוב לנו שיהיו כל שנה פחות ופחות עניים. ובעצם היו הצעות חוק כאלו אפילו של שף בכנסת הקודמת. עכשיו, עם ממשלה חדשה, אנחנו מצפים לראות את זה. מצפים בהסכמים קואליציוניים ובביצוע, לראות שבאמת מקימים רשות וקובעים יעדים לצמצום עוני, ומשקיעים כספים משמעותיים בבסיס התקציב. קודם כל לביטחון תזונתי. ביטחון תזונתי זה אמנם בוודאי לא הכל. זה רק צד ראשון, אבל זה צד ראשון חיוני. אם אין אנשים אוכל, אז כל השאר בעצם זה מגדל קלפים שנופל מעליו. ילדים שמגיעים בלי אוכל לבית ספר לא לומדים. אנשים שאין להם מה לאכול, לא יכולים להשתלב בשוק העבודה ולעבוד טוב. כלומר, הדברים הבסיסיים, התשתיות, הם הדבר הבסיסי ביותר. אז קודם כל אנחנו מדברים על ביטחון תזונתי. אבל אנחנו גם מדברים על דברים כמו תשתיות כמו חשמל. לצערנו, היה צורך
תקופה מסוימת בחשמל כדי ללמוד תקופת הקורונה בבית, אבל גם כשאין קורונה, אם אין חשמל בבית, איך בדיוק אפשר ללמוד, לעשות תורי בית? יש הרבה אנשים שבשביל העבודה שלהם צריכים חשמל. וזה עוד בלי לדבר על קירור וחימום, דברים בסיסיים ביותר, שאנחנו אומרים שחייבים קודם כל שיהיו לאנשים.
נושא החשמל, בואו נתמקד בנושא החשמל. מה ההצעה?
ככה, אני רוצה להגיד שגם יענה וגם אני הגענו, כי רשות החשמל עשה כל קורא, והזמין גם אותנו להגיע, ואני רוצה ככה לברך אותם על זה, ולהגיד שזה צריך באמת להיות דוגמה, כי אסור לנהל שום דיון שמשפיע על מי שחי בעוני, בלי לשתף את מי שחי בעוני, ומי שעובד בשטח ומכיר את השטח. למרות השיתוף הזה, לצערנו, בעצם השורה התחתונה, מבחינת הנהלים שלהם, היא לא ממש, לא מספקת. לאחרונה דיברו על ניתוקי חשמל, ובג"ץ בעצם אמר שאי אפשר ככה סתם לנתק, צריך נהלים חדשים. אז הם כתבו נהלים חדשים, וקצת הרחיבו את מי שזכאי להגנה מניתוק, ובעצם מי שיש לו חוב יכול לבקש שלא ינתקו אותו, ואם הם עומדים בקריטריונים, לא ינתקו אותם. עכשיו למשל פה, יענה ואני דיברנו על זה, הם בהתחלה רצו שמי שזכאי זה רק מי שתקופה ממש ארוכה, מקבל קצבאות. אמרנו, מה זה משנה היסטוריה? אם קיבלתי קצבה לפני 9 חודשים, איך זה משפיע על המצב שלי היום? אם היום אין לי קצבה, היום יש לי קצבה, אין לי הכנסות. אז צריך, אז היו דברים שהם שמעו לנו, אבל עדיין המצב מאוד לא מספק, והרבה יותר חמור מזה בעיניי, שבדלת האחורית הכניסו מה שהם קוראים הגבלת צריכה. כרגע הם אמורים להחליט בשאלה שהם הציבו, אם מישהו מקבל הגנה מניתוק, כמה נגביל את הצריכה שלהם. עכשיו, הם עושים פה שילוב של תפיסות שונות באירופה, אבל משלבים אותם לרעת האנשים. כי יש מקומות שאומרים, אנחנו מאוד מאוד נרחיב את כמות האנשים שמוגנים מניתוק. ויש כאלה מקום, ובעצם יש מדינות שאומרות, כל אחד שלא שילם את החוב, רק נגבילו את הצריכה. ויש מקומות אחרים שאומרים, אנחנו ניתן הנחה שלא מנתקים אנשים, אלא אם כן בדקנו שאין מצוקה. פה רוצים להגיד ככה, רק קבוצה קטנה תהיה מוגנת מניתוק, ואותם אנשים גם נגביל אותם לכמות מאוד מאוד קטנה של צריכה. עכשיו כל זה מתחבר לי לדוח שאתמול התפרסם של לתת. הם אומרים, ניתן 400 קוטש לחודש. עכשיו, אומרים, מה זה 400 קוטש? אבל המספרים האלה, כמו הרבה מספרים, קשה להבין אותם. אבל כשאתה מצרף אותם למה שכתוב בדוח לתת, שבעצם שני שליש מהאנשים אומרים שהם לא יכלו לחמם את הבית בצורה או לקרר בשיא החום.
אז התמונה היא בלתי נתפסת יותר, וגם ההתעקשות לא מובנת. יענה, אני רוצה לשאול אותך, כשאת...
רגע לפני, אני רוצה להגיד לך שבעבר עבדנו על חוק ניתוקי המים, אני הייתי שותפה לזה, והיום לא מנתקים למשפחות מים, לפחות זה. קמים בבוקר, אני זוכרת שהייתי קמה בבוקר והיה המים שלי מנותקים. אז זה גם דוגמה לתת שבעבר עבדנו על זה והיום...
וגם אז הם התעקשו וניסו, אבל בסופו של דבר...
בסופו של דבר לא מנתקים מים למשפחות היום.
נכון, וכך צריך להיות גם עם חשמל. אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול אותך, יאנה. כן.
כן.
לא, מה שאני שואל שאת מגיעה למקומות האלה, את מדברת עם מקבלי החלטות או הפקידים או האנשים האלה, איך את רואה את היחס מצידם, את ההתנהלות מצידם?
הם לא מכירים עוני. פשוט אני רואה את זה, הם שמעו את הסיפורים שלי, הם היו פעורי פה. היה שם איזה מנכ"ל שאמר שמכל מלמדה השכלתי, הם לא מכירים את הטענים, פשוט לא מבינים מה זה לחיות בעוני. זה חדש להם, אבל צריך לטפטף שיש גם עניים במדינת ישראל. יש אנשים שהם לא בחרו להיות עניים. אף אחד לא בוחר להיות עני.
אנחנו רואים שבישראל זה מאוד מאוד פופולרי להאשים עניים בעוני. לא משנה אם זה עניים חרדים, עניים ערבים.
לא, זה לא משנה, זה לא משנה לי מי, איזה מגזר. פשוט אני רואה פה משפחות ששתי ההורים עובדים, ומגדלים ילדים ולא מצליחים לעמוד בכלכלה החודשית.
תגידו, לסיום אני רוצה לשאול אתכן, אתם מסתכלות על הממשלה המתגבשת, שמצד אחד חברים בה פוליטיקאים שיש להם אולי עמדות כלכליות ימניות, מצד שני שס, חברה בחירה, שס ששמה את העוני בתור הקמפיין המרכזי שלה בבחירות. יש תקווה מצד הממשלה, יענה?
אני שומעת ברדיו, אני שומעת שבאמת הם
רק
הם
אותנו מתכוונים. אני מקווה, רק את מנדי ביטה.
אני שומעת שהם מתכוונים באמת להרים את הכפפה ולטפל בעוני ולמגר אותו. אני מאוד מקווה, כמו שהם הבטיחו, שהם יקיימו.
כן, אני רק אומר, לפני בקי, אני אומר שאני שוחחתי אתמול גם בעקבות החוק הזה, עם חברי כנסת משס, גם בין השאר אנשים ששמם נקשר בתפקיד שר הרווחה והביטחון האישי, ובאמת הם אומרים שהנושא הזה הולך להיות על סדר יומם, אני מקווה שכן. בקי, איך את רואה את הדברים?
אז קודם כל, אנחנו באמת תומכים על ההבטחות ועל האנשים שיושבים בשס, שבאמת
לא ינגשו את הבחירות,
אבל אנחנו בעצם בדיוק השבוע בפורום מוצאים מכתב ל-120 ח"כים, כיוון שמבחינתנו כל אחד מה-120 ח"כים יש להם אחריות לעסוק בנושא העוני, קל וחומר כל מי שיהיה בקואליציה, ואנחנו מצפים שכל אחד ואחד מה-120 ח"כים האלה יקבל מכתב ויזמין את האנשים שחיים בעוני, את הפורום, לדבר איתם על מה קריטי, ובמשך כל הכהונה שלהם יפעלו בראייה הזאת של איך נראים החיים בעיניים של מי שחי בעוני, וכל חוק וחוק שהם יקבלו ישקף את התפיסה הזאת של קדימות למי שזקוק לממשלה שיגן עליהם ויוציא אותם מעוני.
כן, אנחנו גם א' מקווים וב' נמשיך ונעקוב איתכן ביחד, יענה ובקי, ועם הפעילות והפעילים שאיתכם יחד. נעקוב, נשאל את השאלות, נהיה כאן כל הזמן, אני רוצה להודות לכם על השיחה הזו. בקי קשת, עורכת דין מהפורום למאבק בעוני ומכל רבני, ויענה משה, פעילה ברשת הפעילים למאבק בעוני. תודה לשתיכן, ושנתבשר בשורות טובות.
אמן, אמן.
חג גאולה שמח ותודה רבה.
חג גאולה שמח, תודה. מנדי, מה זה לכולם? מה זה גם לך,
אוקיי,
נשמה?
אוקיי, גם לי, מקבל.
מנדי ביטן.
למה אנחנו לא מצליחים להפעיל את המיקרופון של מנדי, ארז? שים, הנה, שלום, שלום, שלום.
טוב, חיכינו לזה הרבה.
חיכינו, ציפינו, קיווינו.
חדשות האוכל הקשר.
הפרסרס שלנו, שלום ובוקר טוב.
על הסופגניות.
אלי אלמן ויוסי אטינגר.
בוקר טוב.
שלום, הפרסרס של דטילישס. כאן עם חדשות האוכל הקשר במנדי ביטן. פינה שכולה סופגניות.
מורחבת.
מורחבת, כמובן. שלום לשניכם, הבמה שלכם.
שלכם לגמרי.
איך אתם עם סופגניות, אוהבים?
אוהבים, אוהבים סופגניות. אוהבים.
אני אחזור על מה שאני אומר כל שנה, אני מאנשי הלביבות, יותר מהסופגניות, אבל אין מה לעשות, העם אמר את דברו, והעם חזק על הסופגניות, אז אנחנו נדבר קצת על סופגניות.
אין בעיה.
בשנה ככה זה מדהים לראות איך כל שנה, אתם יודעים, הקונדטוריות צריכות להתעלות על עצמן ולהציב רף גבוה יותר לזה שהם הציבו בשנה שעברה, ממש בסוג של תחרות עם עצמן, ובאמת אנחנו רואים כל שנה איך זה הולך ומתפתח והולך ומשתכלל והולך ונעשה מטורף יותר. זה כבר מזמן לא הסופגניות המקוריות שאכלו אבותינו כשיצאו ממצרים, עם הריבת תות בארגז האחורי ליד הפיתות בסופר, אלא זה כבר מזמן ככה מופת של רעבה, של קינוחים משוכללים. ויאללה, בואו נדבר לגופם של דברים, וככה נגיד לכם כמה מהקולקציות המסקרנות שאנחנו הספקנו לטעום השנה.
כן.
ושהסקירה המלאה שלהם תהיה בהמשך באתר דטילישס, כמובן, המפורטת. אז ככה, קודם כל ביסקוטי, זה קונדטוריה שכולם מכירים, שכבר מזמן נהפכה למעצמה. השנה יש להם קולקציה שכוללת שורה של סופגניות, ביניהם קונקורד קסיס, זה סופגניה עם קרם קסיס כזה של פירות יער, עם ציפוי שוקולד לבן ופירות יער, ומקלות מרנג פטל. אתם יודעים, אם אין לזה איזה שבעה מרכיבים, זה כבר לא סופגניה. סופגניה נוספת שמאוד אהבנו זה פריז ברסט, סופגניה עם קרם נוגט, ציפוי של פרליני לוז, יחד עם דיסקית לואקר נוגט ולוז. באמת כל דבר ככה עם כמה וריאציות של דברים, ומרנג לימון, שזה קרם לימון עם ציפוי קריספי שוקולד לבן לימוני, ונשיקת מרנג, כל כמה שכבות. אלה ככה הסופגניות המעניינות של ביסקוטי. מקום נוסף שככה השנה לראשונה, האמת, הכרנו את הסופגניות שלו, למרות שהוא מקום מאוד ותיק, זה מקום שנמצא בראשון לציון, נקרא מונייר, זה קייטרינג שמציע הרבה דברים, השנה הוא ככה התמקד בסופגניות, כל מיני טעמים מעניינים, כמו מלאבי במילוי קרם וניל, ורדים, ציפוי טוט וצ'ייסר סירוף מלאבי, אוראו, קרם ברולה, תרמיסו, ממש ככה שורה של טעמים מאוד מאוד מעניינים וטובים. מישהו שאנחנו יודעים שכל שנה מפגיז, וגם השנה ככה יצר קולקציה חדשה מאפס, זה השף קונדיטור של מלון אילטון, עידן חדד, שיצר ככה משהו מאוד מקורי ומעניין, סופגניות בהשראת סיפורי ילדים מהארץ ומהעולם, וככה עשה פרשנות משלו, למשל שלגיה ושיבת הסביבונים, זה סופגניה עם תפוחים וקרם פטיסייר ושוקולד לבן, סופגניית אמי וטמי זה סופגניה עם כדורי שוקולד, קרם שוקולד וסוכריות, סופגניית האריה שאהב טוט, זה סופגניה כמובן עם טוט שדה טרים, ריבת טוט זה עם גנה של שוקולד.
בלי האריה אבל, אתה אריה.
אריה, כן. סופגניית זהב הוא שלושת הטעמים, זה קרם פטיסייר, קרמל מלוח, שברי בצק קלים אפויים, אבקת זהב. ככה באמת, תירס חם בים בם בם, סופגניה עם פופקורן בקרמל, עם קרם תירס מתקתק ושבבי פרמז'ן. דברים מאוד מאוד מעניינים, הסופגניות נמכרות במלון אילטון כמובן. זה עוד מקום. המקום האחרון שאני אדבר עליו זה תעתי.
אוקיי.
קונדיטוריה גם כן מוכרת, שעובדת בשיתוף פעולה עם אילנד. גם כן עשתה את הסופגניה הקלאסית כמובן, ריבת תות ביתית, סופגניה עם שוקולד וגנה שוקולד נגעת, סופגניית פיסטוק, איך אפשר שלא, עם הטרנד של הפיסטוק, עם קרם פיסטוק, עם שוקולד לבן, עם שברי פיסטוק, כל וריאציה אפשרית של פיסטוק, סופגניית סניקרס, ועוד ועוד ועוד.
אני חייב לשאול אותך שאלה, אחרי כל באמת המסע הארוך הזה, בנבחי הסופגניות העדכניות של דורנו, מה הופך את כולם לסופגניה? זה כבר לפעמים אתה אומר, שמה, זה יצא, זה כבר, אולי חוץ מה, דבר איתי על זה.
אז כן, כמו שהקדמתי ואמרתי, זה כבר נהיה, מסופגניות זה כבר נהיה לכינוחים. בעצם כן? זה כבר, אני רואה את זה ככינוח, אתם יודעים, זה כל דבר ככה עם המון 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 מרכיבים, ועם הרבה, כבר הרבה מעבר לריבה, או אפילו משהו שדומה לריבה, אין שום קשר, מעבר לקשר צורני בסיסי, שזה, אתם יודעים, הבסק המתוגן הזה מהווה איזשהו מצע להכיל עליו ולסחוב עליו, והמון המון דברים, זה כבר באמת איבד קשר לסופגניה המקורית, וזה כבר מזמן, רולדין היו החלוצים בעניין הזה, אבל כבר היום באמת זה כולם.
רבליו, מה קורה איתך?
זהו, אני אמשיך את מה שאתה אמרת, ואני יודע שהשנה גם יש מקום שהחליט להוציא סופגניות מרובעות.
אפילו זה לא.
לא, אז תבינו, כאילו, הסופגניה תמיד תישאר כבסיס. היא יכולה לקבל המון פנים, המון צורות, המון טעמים. העיקר שיש סיבה למסיבה, תראה, אנשים חובבים את זה, אנשים אוהבים את זה. חוויה לילדים, חוויה להורים, וזהו. עכשיו תראה, אני גם מתחבר למה שיוסי תמיד אומר, שאין כמו לטקס טוב, אתה יודע, תפוח אדמה מגורד, שמתגנים אותו בשמן, מבעבע, ובסוף אוכלים אותו ככה לועט, זה משהו שבאמת בסוף מנצח על הכל. אני גם לא האיש של הסופגניות, אבל מי שיכין לי לטקס כמו שצריך, אני יברך ויודע לו. זה בינתיים פחות קיבל צורות וגוונים, ומשאירים את זה, אתה יודע, השאירו משהו למסורת הביתית, לעשות משהו בבית, כן, כמו שהסבתא הייתה עושה. אני זוכר, סבתא הייתה מכינה את הלביבות, במתכון שלה, בטעמים שלה, אי אפשר לקחת את זה, וזה זיכרון שישאר. אז לצד הסופגניות הנהדרות שיש, וזה באמת חגיגה לעיניים, אל תשכחו גם לאכול אטקס, זה גם חלק ממצוות היום.
כן.
אז חנוכה שמח בעניין הזה. יש לנו כמה אירועים יפים שאני רוצה לספר לכם עליהם.
יאללה.
כן, יש לנו ככה, זה דווקא מעניין, פסטיבל הקולנוע היהודי ה-24 בירושלים.
אוקיי.
כן, ולמה אני מספר על פסטיבל הקולנוע היהודי?
כי יש שם אוכל.
יפה, השנה הולך להיות שם משהו מאוד מיוחד. במהלך הפסטיבל תוצג תערוכה קולינרית לדירה. חוקרת האוכל והעיתונאית רונית ורד מפיקה שם את העניינים, עושה את הסיורים, ויש, מסתבר שהקולנוע היהודי מלא וגדוש בכל מיני סצנות של אוכל. אני יכול לשאול אתכם שאלה, ואתם תענו לי, אני בטוח שהתשובה תהיה מה שאני חושב. מה הסצנת האוכל הכי שקופצת לכם כשאני מדבר על סרט ישראלי?
מה, שוב? מה הסצנת האוכל?
סצנת האוכל שקופצת לכם עכשיו.
אם היה המשיך כבודו שם.
המשיך כבודו עם הביצים, כן.
גם זה יפה, יפה. יש עוד? אני קפצתי הקטיצות שלי הוורדי, של
חם
חנוכה. יש בלי סוף.
אתה זה עם הפלאפל שם, כן, נו. יש שם כמה.
יש בלי סוף, הסצנות הן רבות, אוכל זה חלק מרכיב מאוד. ומה שמעניין, רונית ורד אומרת, למרות שפעם, זאת אומרת, לפני קום המדינה, זאת אומרת, האוכל הרי היה פה צנע, היה פה הגבלות, החגיגה הקולינרית שיש היום בישראל היא לא מה שהייתה פעם.
נכון.
עדיין יש בלי סוף דברים, וזה באמת מעניין. אז תיכנסו ככה
לאתר
הפסטיבל. יש, כן, זה קורה בין התאריכים ה-17
לדצמבר. מה זאת אומרת, פסטיבל קולנוע יהודי זה כאילו סרטים עם איזשהו נקודה יותר יהודית, יותר נפשית, יותר רוחנית, כזה כזה.
כנראה, אני שוב, אני פחות...
אני מהצד של האוכל.
כן, לא, אני פחות דפדפתי, כן, בסרטים, אבל יש המון סרטונים נדירים ששמורים בארכיון הסרטים הישראלי, שבעצם בין שנות ה-20 ל-70, ושמדברים על הכל הקולינריה. משהו מאוד מעניין בעצם, מי שרוצה לראות את ההתפתחות שיש בארץ מהמבט הזה, זה גם יכול להיות מעניין. ויהיה גם אוכל, כן? אני לא יודע בדיוק מה, אבל יהיה גם אוכל. זה דבר אחד. דבר נוסף, שגם קורה בחנוכה, וזה מאוד מעניין, נקרא פסטיבל הסוויטס. זה פסטיבל שמוקדש למאכלים מתוקים ומושחתים. מסתבר שזה כבר קורה כמה שנים במתחם מיקס בשרונים. יש שם את חצי חינם המוכר והאהוב, פסטיבל מאוד יפה. אז יש שם חגיגה של קינוחים מושחתים במחירים, שוב, נגישים ונוחים יחסית, בין 15 שקלים ל-35 שקלים. לא כל המציגים קשרים, אבל כמובן עשינו לכם את העבודה ובחרנו את אותם נציגים קשרים שיהיו שם, עם כמובן תעודת כשרות. יש את הקונדיטורי תור שפיץ, שיש להם מקום מדהים בתל אביב, כמובן, והיא קשרה למאדרין. יש בולנג'רי 96, יש את שוקולטרי גליצקי, ויש הבורליה מכפר סבא, הקונדיטורית קורל אטיאס, דורין פרץ כהן, קרם דלקלייר, יש המון המון דברים. אז מי שחובב את המתוק המתוק, אז יש לכם פסטיבל שהכניסה אליו כמובן בחינם, במתחם מיקס שרונים, זה קורה בין ה-20, ל-26 לדצמבר.
יפה.
בשעות הצהריים מ-4 עד 10.
מצוין.
כן, שעות נוחות, נגישות גם לילדים, חגיגה מתוקה.
יפה.
זהו, וכמו שיוסי פתח ואמר, אז זו תזכירה מלאה והמפורטת של כל הסופגניות הטעימות והיפות, בעזרת השם במהלך היום, לקראת אחר הצהריים, יעלה באתר דוטילישס הכתבה המפרטת את הכל. ולא תוכלו להתבלבל, יש שם באמת בלי סוף דברים טובים ונהדרים.
יפה, יפה, אז זה יהיה באתר, נכון? מתי זה עולה?
בעזרת השם במהלך הבוקר, הצהריים.
כן, יש עכשיו גם ראיתי איזה שיח על המחירים וכולי, אגב, זה אותו עניין, כי ראיתי שגולדין אמרו, מה, זה בכלל לא סופגניה, זה קינוח, זה בגדר קינוח, אז המחירים אומרים, לא, למה אתה קורא לזה סופגניה? סופגניה, כאילו, יש פה פלפול, כאילו. לא, אם זה סופגניה, צריך להיות זול, אם זה קינוח, אז תגיד שזה קינוח, אבל אתה לא אומר שזה קינוח.
אתה צודק, צודק לגמרי. בסוף שוב, כל אחד, יש מנות גורמי יקרות, יש מנות עממיות. וכל אחד יעשה את הבחירות שלו, שוב.
שוק חופשי.
אם, כן, גם אם זה לא היה עובד, אם לא היה קליינטורה לזה, אני לא חושב שכל החברות והקונדיטורים היו משקיעים באמת מאמץ גדול. צריך לחשוב על זה. כל הפיתוח של הדברים האלה, זה מלא עבודה, מלא השקעה.
כן.
כנראה שיש ביקוש, וברוך השם שיש את שני הדדים שגורמים להתפתחות בכל דבר שקשור לאוכל, זה מבורך.
נכון, נכון. ואני רק אומר, טוב, אתם מכירים אותי, אני אוהב את הסופגניה עם הריבה, עם ה... מה זה הלבן הזה? זה לא סוכר, מה זה שם?
סוכר, סוכר, סוכר טחון, סוכר סוכר.
אוהב, אבל לא תזול ממש, את הטובים אבל, את הטובים. יפה, שמרנות אחי, שמרנות.
שמרנות זה טוב, דרך אגב, אני מכיר הרבה, ואני חושב שאני, יכול להיות שאפילו אני כמוך, יעדיף את הסופגניה הפשוטה, עם מילוי הריבה, מאשר את כל החינוכים האחרים, אבל זה בסדר גמור.
כן, יש מסחר.
יש הזיכרון שלי, שאני שם תוך כדי שיחה איתך, מנדי, כנראה גם בגלל שזה אתה, אז נזכר בסופגניות שכן, כולנו החבדניקים בשירות הצבאי, היו באים לחדר האוכל.
את זה לא חייבים לאכול.
לא, דווקא סבבה, אני חושב
שהייתי בקיר.
לא, זה סופגניות על משקל רימון.
לא. היה בסדר.
היה גם, לא, תראה, בצבא, שאתה נמצא באיזשהו בסיס מרוחק.
כן.
ופתאום מגיע מישהו ככה לבבי.
נכון.
ומביא לך סופגניות. היה חוויה.
זה לא הסופגניה, זה החיוך של החבדניקים שעושה לך זה תמיד.
זה נכון, הנה, הזיכרון הטוב של הסופגניות הטובות.
אלי אלמן, יוסי אטינגר, דטילישס, חפשו אותם בכל מקום.
תודה רבה רבה רבה. שיהיה חנוכה שמח.
חנוכה שמח, נכון. בבירקס, יואי חלו, הנורים,
בואו. תודה רבה לשניכם.
להתראות, חברים.
אנחנו מסיימים,
מחר
נהיה ליום אחרון.
וואו, של השבוע הזה,
בזרח השם.
עם העורך שלנו שנכנס לעמדת ההגשה. הולך לשבור שתיקה.
הולך לשבור שתיקה, אנחנו מסיימים.
נתניאל ינובר ואמירם כהן עורכים אותנו. סיוע באדם גיא מחבוש ושירה ועל כיכר. על ההפקה קורל קייקוב ועל הביצוע הטכני מורנו ורבנו רבי. ארז, שלום, אנחנו מנדי וביטן, אפשר להזין לנו גם בהמשך, גם באתר כאן מורשת, וגם התוכנית עולה בערך, אלי, 40 דקות כזה, נכון? אפילו פחות, כהסקט, רק המיטב. מיטב הקטעים מתוך התוכנית, אם פספסתם, חפשו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. יאללה, ביוש.